בוקר טוב, חורף טוב, היום תואמים את הקור של בית אל, לראשונה השנה בצורה אמיתית. אז אנחנו עוסקים בעצם בערך סיפור תולדותיהם של צדיקים. ואתם בטח זוכרים בשבוע שעבר שאנחנו דיברנו ביחד, למה חשוב ללמוד סיפורי צדיקים. ואני יודע שראש הישיבה שלי איתה, יש לו בחדר שבו הוא נח בצהריים, יש לו שם סיפורי צדיקים, ותמיד אם אני משאיל לו ספר כזה, אז בדרך כלל שם הוא קורא בו, וגם בישיבה, אני זוכר שהרב ביקש שיהיה בפנימייה, שהסיפורי צדיקים יהיו שם. מרן הרב אומר, ככה מביאים בשמו, שאת הספרים שלי אי אפשר ללמוד, כשנמצאים רכונים על הספה. אבל סיפורי צדיקים, זה כשרכונים על הספה וקוראים, אז זה מה שהכי טוב לקרוא. וזה לא בא לבטל את, זה אני מוסיף, כן? אבל זה לא בא לבטל את הערך סיפור תולדותיהם של צדיקים, אלא בדיוק ההפך. ואנחנו רואים פה כמה הרב עמל על זה. והיום הרב יגלה לנו שיטת עבודה. ולמעשה ילמד אותנו במין פסקת הדרכה איך מחברים סיפור תולדותיהם של צדיקים, וזה אחרי שהוא הגדיר את המטרות, למה אנחנו מספרים סיפורי צדיקים ומה אנחנו מרוויחים מהם. הבאתי פה בספר חיי הראייה, לא, בספר שיחות הראייה, אז הרב נריה מביא פה מרבינו בחיי ומליקוטי מוהר"ן. אז אני משתף אתכם, אני אקריא את זה. במשלי כתוב, וחקר כבודם כבוד, הודיע כי התחייב האדם לחקור הצדיקים ולספר בשבח מעלתם. אומר רבינו בחיי בפרשת וישלח, ועל כן הזהיר שלמה המלך עליו השלום, כי לחקור כבוד הצדיקים והסיפור בשבחם ומעלתם, כבוד הוא אצל המשבח, והזריז בדבר הרי זה משובח. וכן אמר דוד בתהילים, ואת יראי השם יכבד, הזהיר לחקור כבוד הצדיק ולספר בכבוד יראי השם ולכבד אותם. והמידה הזאת שם אותה בכלל מעלות החסידים העולים במעלות העליונות ושוכנים בהר הקודש. רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן, ולהקים ולרומם את הדעת הוא על ידי שבח הצדיקים, שכשמשבחים ומפארים את הצדיקים, על ידי זה מתרומם הדעת. שזה ממש אותה לשון שהרב הביא פה, בעמוד כף ג' בסוף דיבור המתחיל אמנם, אני לא זוכר את הפסקה הזאת, ראינו בשבוע שעבר, אבל הוא אומר, המראה הגדול בעצמו מרומם את הרוח ומעדן את הלב. זה ממש מה שאומר כאן רבי נחמן, אפילו אותו שורש. כשמשבחים ומפארים את הצדיקים, על ידי זה מתרומם הדעת. ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן כ"ט. ובליקוטי תפילות של רבי נחמן, הוא אומר, ריבונו של עולם, שעסקה תמיד לשבח ולפאר את הצדיקים האמיתיים, בכל מיני שבח ועוז ופאר וכבוד ותפארת, ועל ידי שבח הצדיקים עזכה לרומם את הדעת. לרומם את הדעת. מה שהוא אמר גם בליקוטי מוהר"ן, אנחנו רואים שזה לא מקרי. רוממות הדעת, בדרך כלל רוממות זה יכול להישמע רגש. אפילו בברסלב, אתם רואים רוממות הדעת. שיהיה נמשך על ידי הדעת טוב אמיתי לתוך הדיבור שלי, ויהיו כל דיבוריי דיבורים טובים באמת, נשמעים ומתקבלים בעיניך ובעיני כל באי עולם. וזכות וכוח הצדיקים האמיתיים שנזכה לשבח ולפאר אותם יגנו עלינו, עד שנזכה לעורר על ידם קניין חוכמה וקניין בינה דקדושה. קונים דעת, זה לא קונים רק סיפורים. רב נריה מביא פה עוד ערך, תחת הכותרת ערך סיפור תולדות צדיקים, ככה רב נריה בחר לפתוח את הספר שיחות הראייה. אז ראינו על הגאונות שהיא מחוברת ממתנה ועבודה, נכון? שמצד אחד יש מתנת אלוקים, שאדם מקבל, הרב אמר פה, של נפש יתרה נפלאה, יש נשמה יתרה בשבת, הרב פה הביא ביטוי מיוחד, נפש יתרה, גם יכולה להיות נפש יתרה, שאוגרת בתוכה סכום גדול של מעלות רוח וכולי. עם השקידה וקבלת עול עבודה מאהבה. גאונות של מתנה, גאונות של עבודה. נראה שהרב עכשיו יקשור את זה באיך מספרים סיפור תולדותיהם של צדיקים, איך אנחנו בעצם רוצים להנחיל לילדים שלנו, לסביבתנו, וכמובן קודם כל לעצמנו, מה אנחנו לומדים מהליכותיהם של גדולים. אנחנו רואים שגם התורה עושה את זה. התורה עצמה, כל ספר בראשית, מלא בזה. תיאור תולדות הצדיקים. מה התורה בוחרת לתאר, ומה היא משמיטה, על מה היא לא מתעכבת, על מה היא כן מתעכבת. אנחנו יודעים על שיחתן של עבדי אבות, תורתן של בנים, ושזה חוזר שלוש פעמים בחיי, פרשת חיי שרה, ויש לרב על זה פרק מיוחד באורות. אז בואו עכשיו נקרא בדיבור המתחיל, אמנם במה שנוגע. אנחנו ננסה לסיים היום את הפרק, שזה בעצם, הפרק הזה הוא צריך להוות לנו באמת שיעור באיך ללמוד, איך ללמוד מסופרים. יש בכוזרי ביטוי מפי סופרים ולא מפי ספרים. שאנחנו לא, התורה לא נלמדת מספר לספר, לא מעמידים מחשב בזום שידבר עם מחשב אחר בזום. אנחנו לומדים מפי סופרים. וידוע, זה דבר שתשמעו אותו הרבה פעמים, ותקראו את זה בהרבה ספרים, אני נתקלתי בזה הרבה פעמים במקומות שונים, שאנשים לא בדיוק זוכרים תמיד את השיעור של מה שהם שמעו מראש הישיבה שלהם אחרי 40 שנה, כשהם עומדים על דעתו, אחרי 70 שנה. הם זוכרים את האווירה בחדר, הם זוכרים את העדינות שלו, הם זוכרים את השמחה שלו, את אהבת התורה שלו, הם זוכרים את החיות שהייתה, לא תמיד את החידוש. אולי זה כתוב להם בקלסר, אבל הם לא זוכרים. כי התורה היא תורת חיים, והיא עוברת מרב לתלמיד, וככה היא חיה. ולכן כל כך חשוב העיסוק הזה של הרב, שהוא עיסוק די נדיר. אין הרבה ספרים שמנתחים ומסבירים איך כותבים ספר הגדולי ישראל. ולא בגלל רק בגלל שכל אחד הולך להיות סופר ולכתוב, למרות שכל אחד יוצא בחיים שלו שיכתוב איזה הספד לסבתא רבא שלו, זה מאוד חשוב לדעת לתאר לעצמך, למצוא את בעין הטובה, לראות את המעלות אצל מישהו אחר, כדי שממנו אתה תלמד. אז הרבה, אני חושב שהרבה מאוד אפשר ללמוד מהדברים פה. טוב, אז מי רוצה לקרוא? אמנם במה שנוגע, עמוד כף ג'.
אמנם במה שנוגע לתועלת
ויוצאת
מידיעת התולדה, שאיזה גאון. אני שואל את מעשית ודואלת בלמות. אתה יודע את המעשית, אם אני מבחינת חופים לה בחוכמה. מה שקורה הרואה את העוד האדם, שער הדפרת הפנימית שנחה להם איש הגדול, ותורדו את כתובו עצמי פנימית לנסות כוחו ומוגו ללכת על דרכיו. אם לא יוכל לחפות חפוי שלהם, אני חושב אני מגיע שקרה של הרזוז על ידי את הילד הזה, אני חושב שפתו להתעלות לצד אליה. ולבחור גם הוא איזה דרכים טובים כי אין לי פעם כאלה. כאשר הרבה לעבוד להם, גיבור התולדה.
התולדה, כלומר האיש שעליו אנחנו מספרים, גיבור של הסיפור שלנו.
אומנם כל הבאמנית, גדולת הנפש שמתגדלת לרגלי כל החזיין סגר ונדם כבודה שמביצה לפעמים. שהמעלה הגדול בעצמו ועומד לבוך ומעלה את הלב. גם אם היה לדעת, גם אם היה לדעת, לאחות דרכים מעשים. דרכים מעשים מקדמות למה שעובר לנו בניסיים.
יפה. כלומר, אם בפסקה הקודמת, והדיבור המתחיל לגאונות, הרב אמר שעיקר העבודה אצל הגאונים הגדולים, כלומר, עיקר הגדולה שלהם זה מתנה, והעבודה הייתה פיתוח של המתנה, אז אמרנו, אם כך, מה לי אשר אתה קצת הרחבת בזה, מה לי ולהם, כאילו זה רחוק ממני. ואמרנו אפילו שבעלי המוסר אומרים את הדרשה בתנת ואליהו, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, שתהיה נגיעה בהם, שיהיה איזשהו קשר. הרב בעמוד הבא ישתמש ב... יאמר משהו דומה לזה. אז על גבי זה, אם כך, אז מה לי ולהם? במה אני יכול להתקשר איתם? קודם כל, באופן פשוט, אני יכול להתקשר איתם שאת מה שהם קיבלו, מה הם עשו עם זה. אז גם אני, את מה שאני קיבלתי, ומה לעשות? אני קיבלתי משהו שהוא לא קיבל. ואתה קיבלת משהו שאני לא קיבלתי. כי ככה זה, ככה הקדוש ברוך הוא עשה, שלכל אחד הוא נתן משהו שהוא לא נתן למישהו אחר. החוכמה היא כמובן הרבה פעמים לזהות מה הדבר הזה, אבל בסוף אדם לוקח מתנה מהשם קטנה או גדולה, או יותר נכון גדולה או גדולה יותר, והוא צריך לפתח אותה, ומזה ודאי צריך ללמוד מאותו הגאון, גיבור התולדה, כשאנחנו מדברים עליו. אבל יותר מזה, הרב יעמיק יותר מזה. הרב אומר שבעצם יש לנו שתי תועליות. תועלת אחת זה תועלת מעשית, ונכון, פה זה קצת מוגבל, כי איך אני יכול לחכות דברים שהם הרבה מעבר ליכולות שלי? ומצד שני, אבל יש גם תועלת עיונית. הרב תכף ישנה את המילים, והוא יקרא לזה תועלת לימודית ותועלת שירית. התועלת המעשית היא תועלת לימודית, שאני לומד איך באמת התנהג אותו צדיק, אותו אדם גדול, ואני מנסה, יש לי מין תשוקה כזאת לחכות אותו, שזה גם הרבה מאוד, גם אם אני לא אגיע בסופו של דבר להיות כמוהו, כי הרי כך היא כל דרכה של תורה. נכון, איך כתוב לנו במסכת אבות? לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל ממנה. הקדוש ברוך הוא לא שואל כמה הספקת ולאן הגעת, אלא מה עשית. אתה צריך, לא עליך המלאכה לגמור, אלא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אתה לשאוף כל הזמן צריך, ואנחנו נבחנים על העבודה שעבדנו ולא על ההישג שהשגנו. חזקה על מי שעובד הרבה, שהוא מגיע גם להישג. ויותר מזה, ההישג הוא גם מה שגורם לנו לרצות להשיג. ולכן אנחנו מתאמצים כל כך. אז זאת התולדה המעשית. אבל יש גם תולדה עיונית, שהיא, הרב יקרא לה תכף שירית, שהיא מין סגולה כזאת, שהיא משאירה רושם, כמו שראינו ברבי נחמן מברסלב, שהיא מרוממת. הרב קרא לזה מתעורר בקרבו רצון פנימי גם הוא לנסות ללכת בדרכיו, ואם לא יוכל לחכות חיקוי שלם אז לפחות לבחור מתוך זה דברים. אבל אחר כך הוא אומר, התועלת העיונית היא גדולת הנפש שמתגדלת רגלי כל חיזיון נשגב ונהדר בקודש. חיזיון, כל דבר שהוא חוזה בו, כל דבר שהוא רואה אותו, שהוא נפגש איתו, זה מגדל את הנפש שלו ומעמיד אותו במקום יותר עליון. מראה גדול בעצמו מרומם את הרוח ומעדן את הלב. ראינו ברבי נחמן שזה גם אפילו מרומם את הדעת. וגם אם לא יעלה על הדעת לאחוז בדרכים מעשיים, כלומר נפקא מינה, שאם יש תועלת מעשית, ודאי שיש גם תועלת עיונית. כלומר, אם אני יש לי את היכולת לחכות אותו, מצוין. אז יהיה לי גם עיונית, אבל גם מעשית. אבל מי שאין לו יכולת מעשית מספיק, כי הוא לא יכול להגיע לכזאת מדרגה, אבל את התועלת העיונית לפחות כן תהיה לו. הסגולה הזאת. עכשיו בואו נראה את זה בפסקה הבאה, על התולדה לימודית והתולדה השירית. הצד המעשי, מי קורא?
הצד המעשי יצא לפועל, ויותר על ידי תיאור חלק בפלאונות המעשית, על ידי סיפור דרכי העבודה, העמל וחירוף הנפש, בציור כל המפריעים אשר עמדו על דרך ההתפתחות הגאונית שנלחם עמם ויוכל להם. זאת היא תולדה לימודית. והתולדה השירית העלולה לרומם את הנפש בלי חשבונות רבים, היא התולדה הגאונית בגזלות תפארתה. אם יעלה בידינו לגלות המסכה הנסוכה על גמיות הנפש ונפגעה, אשר על ידי נחלת שדי ומומים, לגאון
שמר... אני חושב לגאון סמהו.
שהיא תימצא ביותר לגאון אמיתי, הנוצר לגדולות, כי יש לה עסק גדול עם הגאונות הרוחנית, עם עצם כוחות הנפש, עם קדושת הרגש וגדולת הכישרונות, אשר התקבצם יחד באיש אחד מיוחד מצוין, תופיע לפנינו תמונה נהדרה שכולה עומדת כבוד, עד אשר גם רק ההיגיון והחזרך למורה טוב.
תקרא עוד שורה.
השלמת המלאכה הזאת היא כבדה מאוד, ובייחוד כבדה ביותר בגאון מצוין וכבדה.
אז פה הרב מגלה לנו בעצם איך כותבים ספר על צדיקים, או יותר נכון איך מתבוננים על צדיק. ומנחילים את זה לדורות הבאים. אז הוא אמר, הצד המעשי, כלומר, העיון, הוא אמר שהוא אמר מקודם, התולדה המעשית, שזה בעצם לרצות לחכות, לרצות להיות כמותו, יוצא לפועל ביותר על ידי תיאור החלק הגאונות המעשית, אז אתה מספר על הכישרונות שלו. על ידי סיפור דרכי העבודה, איך הוא עבד את השם, עבודת השם שלו. על העמל, חרף הנפש, כלומר אמרנו איך הוא ממשיך את אותה מתנה ומיישם אותה, משתמש בכלים שהוא קיבל, שנלחם עמם ויוכל להם, או ויוכל להם, זה מאוד חשוב. גם לצדיקים יש מכשולים. ראיתי פתק שהנזיר כותב, ועל זה דפתי אותה כזה, הנזיר, הרב הנזיר היה שומר את כל הפתקים שהיה כותב לאנשים בחודש אלול, ובעשרת ימי תשובה, ובערבי חודשים, ובערבי ראשי חודשים, שהוא לא היה מדבר. אז מישהו היה בא אליו, הוא היה מתכתב איתו. יש אנשים שבאו אז בכוונה, כדי שהם יוכלו לקחת איתם את הפתק. אבל יש כאלה שלא השכילו לקחת את הפתק. הפתקים נשארים, הרב הנזיר לא זורק שום דבר. אז יש איזה פתק שהוא כותב למישהו, ממש, זה פתק כזה קרוע, יותר קרוע מזה, כלומר, כאילו זה כמו טיפה של חבילת ספרים חומה כזאת. הוא כותב על זה, מרן הרב אמר, מכשולים נועדו בשביל להתגבר עליהם. תחשבו על הביטוי הזה. ביטוי מאוד מיוחד. לא על מכשולים צריכים להתגבר, זה כולם אומרים. מכשולים נועדו בשביל להתגבר עליהם. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא הכניס בעולם מכשולים כדי שנתגבר עליהם. כמו שעושים לילד קטן שזוחל, או שרוצים שהוא יעמוד, או רוצים שהוא יושב, רוצים שהוא יאכל, אנחנו שמים לו מכשולים על הדרך כדי לחשל אותו. עושים את זה בצבא כל הזמן. הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה כל הזמן. כל הזמן מחשל אותנו, כל הזמן מציב לנו מכשולים כדי שנתגבר עליהם. לשון גבורה. אז אנחנו צריכים לדעת שגם לצדיקים יש עמל וחירוף נפש, ויש להם דברים שהם צריכים להילחם מהם ולהיות יכולים להם. עכשיו, מה ההבדל בין הצדיק לרשע? שניהם הרי נופלים, נכון? אז מה ההבדל ביניהם? נכון, פסוק מפורש. איך כתוב? כי שבע יפול צדיק וקם. החידוש של הצדיק זה לא שהוא נופל שבע פעמים, גם הרשע נופל שבע פעמים. שבע יפול צדיק וקם, יש אצלו תוספת, שהוא גם קם. זה מה שהוא אומר כאן, ויוכל להם, כמו ויותר יעקב לבדו. בסוף ויוכל להם. זאתי תולדה לימודית. אבל התולדה השירית העלולה, מלשון עילה ועלול, כלומר שהיא מסוגלת לרומם את הנפש בלי חשבונות רבים, זה לא מתוך לימוד, זה לא מתוך איזשהו חשבון, אני אהיה כמור, אלא זה במה שזה, הרושם שזה מותיר בי, הרושם שמותיר בי החיזיון הזה, המראה הזה של הצדיק, ההליכות שלו, היא התולדה הגאונית באיזוס תפארתה. מה הבעיה אבל, הרב אומר עכשיו, איך אני יכול לזהות את זה ולכתוב ולעלות את זה על הכתב? איך אני יכול... איך אני יודע מה יש באותו צדיק, או יותר נכון, איך אני מנחיל לאחרים את מה שאני רואה באותו צדיק. זה מה שרב כאן אומר, אם יעלה בידינו, תראו את המילים האלה, לגלות המסכה נסוכה על פנימיות הנפש הנפלאה. אם אני אצליח להוריד את המסכה מהפנימיות של הנפש של אותו צדיק, ובעצם לחשוף את הפנימיות הזאת לרבים, אז אני אצליח להשאיר על האחרים את החותם של אותה הדמות, ואז הם יוכלו להתרשם מזה ולגדול מזה. רב ממש מכניס אותנו אל תוך קודש הקודשים של התוכנית שלו, של איך לחבר ספר על צדיק. סתם לספר עובדות היסטוריות כרונולוגיות, זה לא בעיה. הולכים לעיתון, מעתיקים מה היה בתאריך זה, מה היה בתאריך זה, ועושים רשימה. אבל רב אומר, זה לא מה שאני בא לעשות פה. הוא גם אמר בתחילת הספר, לא לתולדה, באתי, אני לא באתי לספר את ההיסטוריה שלו. אני רוצה לגרום שתהיה לפחות תולדה שירית, תולדה עיונית על אנשים, שיהיה משהו כזה, שאני אוכל להשפיע. אם למי שהתולדה המעשית לא תשפיע, התולדה הלימודית, לפחות שתהיה עיונית שירית, שהיא תרומם את הדעת, שהיא תרומם את הרוח.
תולדה
למה הוא קורא לזה שירית? אני חושב ששיר זה מבטא משהו שהוא מעבר לכתיבה הרגילה שיש לה משמעות פשוטה. שיר הוא מיוחד לא רק במילים שלו, אלא ברושם שהוא מותיר. מותיר על האדם, הרי מה ההבדל בין שיר לבין סיפור? אותו דבר, זה אותיות א' ב' וזה מסודרות ככה, מסודרות ככה. וזה מעביר מסר, זה מעביר מסר. אבל השיר מותיר עלינו רושם שירי, הוא מותיר עלינו משהו הרבה יותר רוחני מאשר רק טקסט דעתני שאתה מקבל ממנו דעת. הרב היה למעשה אמן בתחום הזה. הוא גם בעצמו תכף ישתמש במילה אומנות, שזה אומנות לעשות את זה. הרב היה אמן להסיר מסכה, איך הוא קרא לזה? להסיר מסכות מפנימיות הנפש של אנשים וגם של ציבורים. אז על החלוצים הרחוקים הוא קרא לזה הנשמות של עולם התור, ועל על 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 החוטאים באורות התשובה הוא כותב לך את נבחי החטא, מספר מה עובר על הבן אדם כשהוא בעל תשובה, ואתה שואל את עצמך, דחילק, מאיפה הוא יודע? עכשיו, זה לא אני אומר, הרב רמר, זכר צדיק לברכה, בגדול שימושה, אומר בשם הרב צבי יהודה, שהרב צבי יהודה אמר, פלא על הרב שהכיר את נבחי התשובה של של החוטא. אבל זה היה האומנות של הרב, וזה היה עומק הגדולה שלו, לדעת, לזהות את השורש שבכל דבר. ואם זה, אמרנו על החוטאים ועל נשמות של עולם התוהו, ודאי על הצדיקים, וזה היה מומחה גדול. פה לפחות אפשר להבין איך. אתה קורא באורות הקודש פרקים שלמים שהוא מתאר מה המחשבות של הצדיק ומה הוא עובר ומה... וכאילו בעולמות עליונים כאלה הוא נמצא, ואיפה הוא יודע? זה אנחנו מבינים איפה הוא יודע. וגם יש גם פרקים שלמים באורות הקודש שהוא מדבר בגוף שלישי, אבל בכתב יד הוא כותב את זה על עצמו, הנני רואה גילוי אליהו. אז הוא אומר, אז באורות הקודש הנזיר לבקשת הרב, לבקשת הרב חרלב, לבקשת הרב ציודה, שינה להיננו רואים. יש מעט מקומות שהשאירו אני, אבל הרב כל הזמן היה מומחה באמן להסיר מסכה נסוכה לפנימיות הנפש. רק אצל האדרת זה היה בעיה, כי האדרת היה לו פעילות אקטיבית, כבר ראינו את זה בשבוע שעבר, לנסות להסתיר בכוח. אז לכן הוא אומר, עם האדרת קצת יותר קשה לי. אז הוא אומר עוד פעם, לגלות המסכה הנסוכה לפנימיות הנפש הנפלאה שעל ידי נחלת שדיים ממרומים לגאון סמאו, הקדוש ברוך הוא הפך אותו לגאון, שהיא תימצא ביותר בגאון אמיתי הנוצר לגדולות. אז באחד כזה עוד יותר קשה. היא יש לה עסק גדול עם הגאונות הרוחנית, ביטוי מיוחד מאוד, גאונות רוחנית. אנחנו יודעים על גאונות מוסרית, דיברנו על זה, אבל גאונות רוחנית, בכלל, עם עצם כוחות הנפש. עם קדושת הרגש וגדולת הכישרונות, אז יש, אשר בהתקבצם יחד, כלומר יש לנו כאן איזושהי סינתזה של גאונות רוחנית, כוחות נפש, קדושת רגש וגדולת כישרונות. כל אחד מאלה אפשר להעמיק הרבה בכל אחד מהביטויים האלה. אשר בהתקבצם יחד באיש אחד מיוחד ומצוין, תופיע לפנינו תמונה נהדרת שכולה אומרת כבוד. ככה הרב אומר, אני רוצה לכתוב את הספר. עד אשר גם רק ההיגיון בה, כלומר בשביל להגות בה, יזריח עלינו אור יקרות. השלמת המלאכה הזאת כבדה מאוד, ואיכות כבדה היא ביותר בגאון וזיינו זה, זל, מאוד קשה לי. למה? בגלל שהוא עשה הכל להסתיר את זה. הלאה, בואו נסיים. לא, מה שהוא יעשה זה דברים דומים למה שראינו בפרק א', מעט כן, גם בפרק הבא בעיקר ובפרק האחרון, אבל הפרק הגדול שאליו אנחנו כל הזמן שואפים זה פרק ד', זה הפרק הגדול, 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 שבספר הוא המרכז של הספר, שם הוא כמעט לא ידבר על האדרת, אבל הוא ידבר כמו שהוא כותב מפורש, שהוא לא יעשה, כמו שקראנו בתחילת הספר, אלא הוא ידבר על הרעיונות העמוקים שהאדרת עסק בהם, אחרי שהוא מסיר את המסכה מהנפש שלו, זה האדרת. אז היו כל השאיפות של האדרת, האדרת פשוט לא הספיק הרבה, פה בארץ אני מתכוון, הוא נפטר בן 62, מעט אחרי שעלה, הוא היה פה בסך הכל 4 שנים. הציור הפנימי, אז בואו נסיים את הפרק הזה. מי קורא?
הציור הפנימי שדמות עם קונה שלנו שגדולה הוא עדיין הלכה כבדה מאחר שאין אנו יכולים לשחללו כי אם על פי אותם הסימנים החזנים שהגיעו לנו הגאולות, המנהגים, סיפות, כתבים וכל תולדות הרוח שהם רק קווים בודדים מהאור הכללי שהנפש נמצא אמנם ביותר הדבר קשה בגורם מצדיק זה זה שכל מעיינו היה להצמיע לכם ולבלתי ידל מתקדר, למיומות למעט בפרסום וחוות עצמו. עד אשר נוכל בצדק לשער שלבד שהסימנים החיצוניים, אם נגיד תנים נקונים להקיפם כליל, עוד לא יוכלו לתת לנו את כל בהירותה של התמונה המוכנית המצוינת, הזאת בעצם המתדה. עוד הם גם כן מעטים מאוד לפי הערך, אותם שנתנו...
שניתנו להיגלות.
והנה למרות אמורת האמצעים לא נוכל לפתור את עצמנו ולתאר כפי רפיון להתמנות שבידינו את הפלסטר הרוחני המלא זיו ובאור יקר שהופיע בעולם איזה עשרות שנים
ויהיה ויהיה
לערכן לטובות ולבות ובסוף ימד גם כן למרכז כללי ותל דביות מצד משרד הרבנות של עיר עוזלם ובירושלים הקודש תמלא בתיקונים שנבנה על שכמו שעל ידה בא ביותר בקשר תוכני כללי וחלק רשום וגדול מכלל רבנו ובכל מקומות כדוריהם.
אם הרב מקודם אמר לגלות המסכה נסוכה לפנימיות הנפש, אז עכשיו הוא אומר הציור הפנימי של דמות יוקנה של הנפש הגדולה, שזאת המטרה שלו. הוא אומר זה מלאכה כבדה, כמו שהוא כבר אמר פעמיים. האדרת ניסה להסתיר את זה. אבל הוא אומר, למרות מיעוט האמצעים, אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו ולתאר כפי רפיון האומנות שבידינו. אמרנו שהרב היה אמן בלעשות את זה, הוא גם לא מכחיש. אז הוא כותב שיש לו רפיון אומנות, יש לי מעט. אבל אנחנו אומרים שהרב היה הרבה מאוד, והיה האמן בלדעת לחשוף את הנשמה של כל אדם. הוא ראה את הצלם שלה, ראה את ה... את את החציבה שלה מעולם הנשמות. אמרתי שהיה צריך לקרוא ויהיה לאבן חן, כי הוא מספר על עבר, איך האדרת עוד שהיה בחוץ לארץ, שאומר עשרות שנים, כי הוא חי 60 שנה. אז עשרות שנים הראשונות זה היה בפוניביץ' ובמיר. בפוניביץ' הוא היה נדמה לי 33 שנה, במיר הרבה פחות, ואז במיר הוא היה מינון ג' נדמה לי עד סמך. א', שהוא עלה לארץ, אז 8 שנים בערך, ואחר כך פה הוא היה בארץ, סוף ימיו גם כן למרכז כללי ותל תלפיות מצד משרת הרבנות, שהוא היה פה הרב של ירושלים. למה ויהיה? כי ויהיה, כלומר, זה לשון עבר. כמו שכתוב, והיו ימי אדם אשר חי. תראו, יש בעצם דרך טרגית לנסות לתאר צדיק כשלא מצליחים, והיא פשוט להוריד אותו לגובה שלנו. וזה עושים הרבה פעמים, בהרבה ספרים, זה פתרון מצוין. אז ממילא גם ככה אפשר ללמוד חומש בראשית, ולהוריד את האבות חס ושלום לגובה שלנו, ולגובה העיניים התרוטות שלנו, במקום הרוחני שאני נמצא, לפיו אני שופט אדם גדול, אז אני, את כל החסרונות שלי אני מפיל עליו. ככה הייתה דרכם של כל עובדי עבודה זרה, ביחס לאלוהות שהם המציאו. אם אני אדם לא מוסרי, אז אני גם אומר שהאלוהים שלי הוא לא מוסרי. אז לכן כל המיתולוגיה היוונית היא אלוהות שיש להם פילגשים ורוצחים ועושים כל מיני דברים רעים. אז להבדיל אותו דבר, ככה גם אם אדם רוצה לכתוב ספר או ללמוד חומש בצורה נמוכה, שלפי הגובה שלו, זה פתרון טוב, כי אני לא יכול להגיע לגובה שלו, אז אני אוריד את האדם לגובה שלי ואני אנסה ללמוד ממנו באופן הזה. אמרתי לכם שלפני איזה 10.5 הייתה רוח כזאת של תנ"ך בגובה העיניים. ועד היום יש מכללות מסוימות שנמנעים מללכת ללמוד שם, כי יודעים שהלימוד התנ"ך שם הוא מכונה תנ"ך בגובה העיניים. לפחות אצל חלק מהמרצים, לפחות אצל חלק מהשיעורים. וצריך הרבה זהירות בדבר הזה. אז זו דרך טרגית, היא פתרון לא טוב. פתרון הטוב הוא כמובן כמו שהרב אומר, שאם אדם הוא גדול, הוא אמן, אז הוא יכול באמת לחשוף את הנשמה האמיתית. מצד שני, צריך איזון גם. כי אם אתה מדבר על דמות פלסטית, שאין לך שום יכולת להתקשר איתה, ואיזשהו משהו עליון כזה, למשל, תקראו ספרים על החפץ חיים. שהחפץ חיים אף פעם לא כעס, ואף פעם הוא היה נורא שתקן. אני לא יודע, אולי סיפרתי לכם את זה כבר, אבל הייתי באיזשהו... זה מה שאני בא לומר, שהייתי באיזה... הזדמנתי לאיזה בית כנסת בליל שבת, לאיזה מישהו שם, יהודי מאוד נחמד, לדבר. הוא אמר שחפץ חיים, למה הוא שבר על לשונו? כי הוא כמעט שלא דיבר. ואז הוא סיפר שפעם החפץ חיים אמר משהו... זה פלא, כי הוא כמעט לא דיבר. עכשיו, אני יודע שזה לא נכון. אני יודע שזה לא נכון, כי אני שימשתי את רבותיי שהכירו, שהם שימשו את רבותיהם, שהם תלמידי החפץ חיים. אני למדתי אצל הרב ויין באמריקה, ואבא שלו, וחותנו, היה ילד יתום, שלא היה מה לעשות איתו ברדין, האמא נפטרה בלידה, אבא נפטר קודם, אז שמו אותו בתוך הבית של החפץ חיים על המדרגות. יש תמונה של הבית של החפץ חיים, אתם בטח מכירים, כזה שלוש מדרגות, שמו את התינוק שם. אז עד גיל 10 הוא גדל בבית הקטנצ'יק של החפץ חיים. אז הוא סיפר, בגיל 10 החפץ חיים שם אותו בישיבה שלו ברדין, אז הוא סיפר מה היה שם בבית. אז פשוט אני יודע שזה לא נכון. אז ממש חפץ חיים היה דברן גדול, הוא היה מדבר הרבה. וזה הייתה האומנות הכי גדולה, שהיה לו חוש דיבור שהוא מדבר הרבה, אבל מצד שני, הוא לא דיבר לשון הרע. זה אדם גדול, אדם שלא מדבר בכלל, אז ברור, אני מכיר הרבה אנשים שהם שתקנים, כמעט לא מדברים, הם יכולים לקשל בהרבה חטאים, בלשון הרע אין סיכוי שהם יקשלו. מה אני לומד מזה? אבל זאת השאלה. אז אם אתה מספר סיפור על צדיק, ואתה מספר את הסיפור בצורה אותנטית ואמיתית, אז אתה גם מתחבר עם זה. ופה תמיד השאלה, עד כמה מצד אחד לספר את הסיפור שהוא יהיה אמיתי, ומצד שני, לא להוריד את האדם לגובה שלך. אם דיברנו על החפץ חיים, אז רק נסיים בסיפור אחר על החפץ חיים, שגם שמעתי מאותו מקור, אולי כבר סיפרתי לכם את זה, אני לא יודע, אבל זה סיפורים שאותי מנחים בחיים, לכן לפעמים אני חוזר עליהם, שהחפץ חיים היה כהן. היה כהן, זה אומר שהיה לו גם ריתך דאורייתא. והבית של החפץ חיים היה מאוד קטן. הסלון היה גם חדר השינה, מה שבעצם הפריד בין הסלון, חדר השינה, המקום שמקבלים אורחים, לבין המטבח היה וילון, כמו וילון שיש פה. והיה מגיע בן אדם יושב עם החפץ חיים ומתחיל לדבר איתו. ולפעמים זה לא מצא חן בעיני החפץ חיים משהו. הרב הרבה פעמים פוגש אנשים גם במקומות לא טובים. כלומר, שהם לא, בנפש שלהם לא נמצאים במקומות טובים. והוא כנראה הציע לחפץ חיים איזה שהם הצעות לא ראויות, לא יודע, אולי נתרום לבית כנסת בתמורה לזה של... לא משהו בסגנון הזה, אני לא בדיוק אפילו זוכר את הפרטים, אבל חפץ חיים מאוד התרגז מזה. אז הוא אמר לאורח, אז מה עושה אדם שמתרגז? אז הוא אמר לאורח שלו, תחכה רק רגע, אני צריך רגע ללכת לאנשהו. אז הוא עבר למטבח, סגר את הווילון, והתחיל לדבר לעצמו ביידיש. ישראל מאיר, בשביל מה אתה כועס? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אתה רוצה לאבד את העולם הבא שלך בגלל כעס, תפסיק לכעוס, תרגע. ואז כאילו פתח את הווילון, אחרי כמה דקות התיישב, סגר, אמר בוא נתחיל מההתחלה את השיחה שלנו. אז זה לא נקרא להוריד אדם לגובה שלך, זה ענק, זה ענק בגלל שהוא היה בן אנוש, והיו לו תכונות, אבל הוא היה חפץ חיים, הוא היה ענק שבענקים. אז תמיד ההתלבטות של סופר היא מצד אחד לא לכתוב סיפורי פלסטיק ולכתוב סיפורים אמיתיים, ומצד שני להשאיר את האדם במקום הענק שבו הוא באמת היה. זה מה שהרב מנסה לעשות פה בעדר היקר.